כי המשטר הסובייטי ששלט אז, עד לא מזמן יחסית, אז הם קבעו מגמה עיקרית ביחס לעם ישראל, התבוללות, התבוללות באונס. זאת אומרת, לא לתת לנו אפשרות לזכור שאנחנו יהודים. אז לא היה שום מוסד חינוכי, לא היה שום מקום מפגש ליהודים, שום דבר לא היה. ובדרך הטבע גם לא הייתה אפשרות לעלות לארץ ישראל. פשוט לא נתנו אישורים ליציאה. אז אנחנו פה מבינה חופשית, מישהו אולי לא התנסה בזה, חושב מה הבעיה, אתה הולך לחברת משרד נסיעות, מזמין כרטיס, יכולה להיות בעיה בארצות הברית אם אין לך אישור כניסה, אבל לצאת מה הבעיה, אלא אם כן יש אולי איזה צבע של משטרה שלא לתת לך לצאת מהארץ. בדרך כלל האזרחים השלבים זה לא קיים, שם זה הפוך. אין אפשרות, פשוט אין אפשרות לצאת. אם אתה רוצה לצאת לקנות כרטיס, אתה צריך להתייצב במשרד הפנים, לבקש אישור יציאה, ואז בהתאם הם אומרים לך ככה, זה היה. עכשיו זה לא ככה, יש קטעים דומים, אבל ודאי שונה, שבכל זאת מדינה יותר פתוחה, אז אמרו לך ככה, מה אתה רוצה לעזוב אותנו? אז לא טוב לך פה במדינה שלנו. תראו את ההתפתחות ההיגיון. אז לא טוב לך פה. אז אתה לא אוהב אותנו. ויותר כנראה אתה שונא אותנו אם אתה לא רוצה להיות פה. אז אתה אויב שלנו. תראו איזה היגיון, כן? זה טוב לגמרא. אם אתה רוצה לעזוב, אז בסוף אתה מגיע למסקנה שאתה שונא אותנו. ואם אתה שונא אותנו, אז איך אתה יכול פה ליהנות מלהיות אזרח שווה זכויות? איך אתה יכול ללמוד באוניברסיטה? ואיך אתה יכול, אם אתה מהנדס, אתה יכול לעבוד בתור מהנדס? אתה אויב שלנו. ואז מגרשים אותך מכל המקומות, מכל התפקידים, ואין לך דרך. אז הגיע בזמנו שפרופסורים, בעלי תוארים, שרצו לעלות לארץ ישראל, בסוף עבדו בניקיון. וזה גם היה טוב, כי לפעמים גם לא נתנו אפשרות לעבוד בניקיון, אנשים פשוט לא היה להם דמי קיום. אבל אנשים איזו. אז לכן לא הייתה אפשרות לעלות לארץ ישראל, ואנשים, אתם יודעים מה, יש כך, אנשים חולמים לפעמים, גם אם אין אפשרות. חלום זה כזה דבר איננו מוגבל. אבל יש אנשים יותר פרקטיים, שהם חולמים כאשר אפשר, כאשר החלום נראה בעין, אבל כאשר אין אפשרות בכלל לעלות, אז גם לא חולמים. לכן זה שאבא אמר שהם צריכים לנסוע לישראל, זה כבר היה מיוחד בשנות ה-50, תחילת שנות ה-60. אבל בזכות זה אני התמזל מזלי, וכבר בגיל צעיר, 17, הייתי חבר בפעילות מחתרתית ציונית, שם במקום, עד שגדלתי ונהייתי גם פעיל מאוד, מעורב מאוד בכל מיני אפקים של הפעילות, אם יהיה זמן אני אספר. ואז בשלב מסוים הרכבנו קבוצה של אנשים שחשבנו לפרוץ את ההסגר ולפתוח לעם ישראל שערי העלייה. כלומר לעשות הדבר שכל העולם יירש וידבר על זה, ואז לכן הייתה תוכנית להשתלט על המטוס הסובייטי, לעבור את הגבול ולפנות לכל העולם כולו, בוודאי קודם כל ליהודים, בקריאה שיעשו משהו בשבילנו. כי אני יודע שכבר הרבה שנים אנשים יודעים שהייתה פעילות, אבל אני פעלתי בזמן שלא הייתה פעילות בחוץ לארץ. כלומר, אנשים דיברו פה ושם, אבל זה לא היה איזה נושא חשוב, לא יהודי אמריקה. בארץ גם כן היו מודעים, אבל מה כבר אפשר לעשות נגד מעצמת על? כלומר, שהיא לא מוכנה, אז מה אתה לא תלך ללחם נגדה? וככה אנחנו נרכבנו. כלומר, היה ברור לנו שאם אנחנו לא ננקוט יוזמה, אף אחד לא יעזור. אז זה המצב, זה צריך לדעת. שכולם מרחמים וכולם יודעים, אבל אם אתה לא מוכן אתה עצמך לעשות משהו מיוחד, למסור את נפשך, באמת לא יעזרו. הרחמנות זה, אתם יודעים, קצת צדקה, קצת זה, לא יותר. אם רואים שאתה רציני, שאתה הולך למות, זה גם כן לא בטוח, אבל יכולים לעזור. לא שהייתה לי אז הבנה כל כך מקיפה במה שמתרחש בעולם, אבל בוודאי זה היה כזה כמיהה גדולה מאוד להיות בישראל. אז יחד עם הרצון לעזור לעם ישראל ואהבה לארץ ישראל, מדינת ישראל, אז יחד זה פעל, זה יצר את האנרגיה הגדולה שאפשרה לנו באמת להשיג נשק ולהגיע לשדה תעופה, ושם בשדה תעופה עצרו אותנו. אולי אני אספר על זה גם כן, עכשיו אני פשוט רוצה להגיד את הסקירה הכללית. ואז אותו בחקירות, אז אחרי החקירה דרשו לכמה חברים, גם לי משפט מוות, גזר דין מוות, על הפגיעה בביטחון לאומי שלהם, ניסיון להשתלט על כלי טיס שלהם, בגידה במולדת, כל מיני כאלו דברים. אז בסוף זה היה הנס שפתאום עם ישראל התעורר, לא רק יהודים, גם העולם הגדול, כמו שאמרו לי אחר כך החברים בארצות הברית, שהם ידעו, כפי שאמרתי, ידעו על המצב שלנו, אבל הם חיכו לאיזה עוד חיים. זאת אומרת, לא יכול, ההבנה הייתה שאנחנו זהו, נגמר, אין יותר עם ישראל בברית המועצות, כולם התבוללו, כולם שכחו שהם שייכים לעם ישראל. למרות שקשה להם ומסכנים וזה, אבל כבר על אדם מת אתה לא יכול להילחם. לכן זה היה עוד חיים, ברגע שהם שמעו, כפי שהם אמרו, שהם שמעו שיש אנשים שמוכנים למות בעד ארץ ישראל, אז הם הבינו שיש הרבה אנשים שרוצים לחיות בעד ארץ. זה הרי כזה הלך תמיד חצי חצי. אם אתה רוצה למות בעד משהו, אז אתה ודאי רוצה לחיות בשביל זה. כמו שאני, לכן אני בחרתי, אם שמתם לב לכותרת, טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו. כלומר, בסך הכל אנחנו רוצים לחיות בארצנו, אבל לפעמים כדי לחיות צריך להיות מוכן למות. בוודאי גם טרומפלדור, אני אכן מאמין שהוא אמר את הדברים האלו לפני שנפטר, אז הוא ודאי התכוון שהיה טוב לחיות בעד ארצנו, אבל אין ברירה, לפחות למות פה, אבל לא בגלות. ואז בסוף נשפטתי, שתי חברים נשפטו למוות, נשפטתי למאסר עולם, אפשר להגיד, ואז בגלל ההתערות הגדולה הורידו את העונש לחברים של המוות ל-15 שנות מאסר, אני קיבלתי 12 שנות מאסר. והגענו למחנות הכליאה, למקומות מחנה עבודה במשך שנים רבות. התארגנו מיד, הקמנו שם בכל מחנה ומחנה ארגון ציוני במחתרת, התחלנו לקרב יהודים שהגיעו לא בתוך התנועה שלנו, אלא סתם היו כל מיני יהודים טובים שלא הושפעו מהציונות. פתחנו אולפן במחתרת, לימדנו היסטוריה של עם ישראל, ואני גם התחלתי לקרב אותם לתורה ולמצוות, והשתדלנו לשמור על צביון חיים יהודים, זאת אומרת, לקבל לפחות שבת בציבור, ולמנע מלאכול המאכלים האסורים, ולשמור שבת, לא לעבוד בשבת, כי זה היה מחנה כפייה, היו חייבים לעבוד בשבת. ואז בסוף, אחרי 7 שנות מאסר, הם העמידו אותי למשפט, ודנו ל3 שנות מאסר על כל הפעילות הזאת, של ההשפעה ליהודים אחרים ושמירת מצוות וסירוב לעבוד בשבת. ואחרי זה הייתי 3 שנים שם בכלא, גם כן המשכתי כמה שאפשר להיות, להשפיע, לשמור. ואחרי שחזרתי מהעונש שוב פעם למחנה כפייה, שוב פעם המשכתי לעשות דברים, כי היהודי לא יכול לשבת בשקט, אבל זה לא עניין שאתה, למה אתה עושה ככה. פשוט אי אפשר, יש לך נשמה חיה, נשמה יהודית. אם אתה תשב ולא תעשה שום דבר, זה כאילו אתה חונק את עצמך, חונק את הנשמה שלך. אז לכן זה לא שהיה איזו החלטה עקרונית, עכשיו אנחנו עושים משהו. לא, זה היה בדרך הטבע. זה היה, כפי שאני זוכר, עוד לפני מאסר, אני אומר, פעם פנה אליי אחד מהחברים בתנועה במחתרת, ואמר לי, תשמע, אתה לא חשבת שמה שאנחנו עושים זה מסוכן, יכולים לעצור אותנו. אז אני התפלאתי לשאלה שלו. אמרתי, מה שאנחנו עושים זה כל כך מעניין וכל כך טוב. למה אנחנו צריכים לחשוב על הדברים הרעים? ברור שיכולים לעצור. אז מה, בגלל זה לא נחיה חיים שלמים ושמחים? להיות יהודי, לפעול למען ישראל, למען מדינת ישראל. זה שמחת חיים, זה התוכן של החיים. בלי זה אין חיים, אז מה, אני אתאבד בגלל שאני מפחד שיצרו אותי? אז זה היה תחושה כל הזמן, כי באמת אין להשוות עם ימי השואה וימים אכזרים בימי סטלין, שם היה באמת סכנת נפשות, לא יודע, אני לא מתרברב שגם אז הייתי נוהג ככה, אבל איפה שאני הייתי לא היה כל כך קשה, אפשר להסתדר, אז זה היה בסדר. ואז בסוף, ברוך השם, אחרי הפעילות המקיפה של כל היהודים טובים בארץ ובחוץ לארץ, אחרי כמעט 11 שנות מאסר, גירשו אותי מברית המועצות, ישר לארץ ישראל, והתחלתי ללמוד מיד למחרת היום ללמוד בישיבה. קודם כל למדתי בהתחלה באלון שבות, כי אחותי הייתה שם, אחר כך למדתי פה באחון מאיר, אחר כך למדתי קצת במרכז הרב, במדרשה להסמכת הרבנים. אז משהו הספקתי ללמוד, לא הרבה, גם עשיתי תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, ברוך השם הקמתי משפחה עם 7 ילדים, כולם נשואים ונכדים, אפשר להגיד happy end, למרות שזה לא ככה, נכון? יש הרבה בעיות תמיד, אין הדבר לא נגמר. עכשיו זה כאילו איתה הקדמה לשיחה, שהיא שיחה בפני עצמה, נכון? כן. מה שאני רציתי להגיד, אמרתי, פה היום אנחנו בצומת של שואה, זיכרון ועצמאות. מה גם שהיא נותנת פרשת שבוע, אמור, שם זה המצוות קידוש השם, למסור את הנפש בכל מחיר. אז זה ודאי את העניין של מסירות הנפש שאנחנו לומדים מהשואה. צריך להבין שבשואה נאצים באמת הבינו שזה מלחמה דתית. כלומר, היה להם איזה שהם מושגים שלהם, פגנים, וכמו בזמנו נוצרים, ועכשיו המוסלמים, את הניצחון שלהם הם רצו לראות בזה שהם משפילים את אמונתנו. ואנחנו נכנעים. כמו שעכשיו המלחמה על הר הבית, שזה מלחמה דתית. כלומר, כאלו, הם יודעים עוד מימי קין והבל, שמי שמחזיק בהר הבית, אז הוא כאילו קשור לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא נותן לו את הגושפנקה לצדקת דרכו. אז לא יודע, הם לא יודע אם הגיעו עד כדי כך, אבל הנאצים, תשימו לב, שכל הפעילות נגד היהודים היה בחגי ישראל. כלומר, שאנחנו ציינו עכשיו את יום השואה והגבורה, הרי זה היה מרד גטו ורשה, מתי התחיל? ליל הסדר הראשון של פסח, כלומר גרמנים בכוונה קבעו כל מיני אקציות, גירושים ועינויים ליהודים בחגי ישראל, במועדי ישראל, בשבתות, להוכיח שהם, כלומר שהאליל שלהם הוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. לכן זה הייתה, לכן כאשר יהודים שמרו במסירות נפש למצוות, אז זה היה גם כן התגובה. כלומר, הגרמנים ציפו שאולי אנחנו מרוב הפחד נוותר, וכידוע, או היו תמיד, יש מקרים חריגים שאנשים שנבהלו, או שלא היה להם אמונתם כל כך חזקה, אבל אנחנו לומדים מהדברים החיובים, שאנחנו יודעים שעם ישראל עמד בגאון ובגאווה, במסירות נפש, עם סיפורים ידועים, איך שהשיגו באיזה צריף באושוויץ, תפילין של ראש, ואז מהבוקר, ב-4 בבוקר, אנשים מהצריפים האחרים היו מגיעים כדי להספיק להניח תפילין של ראש לפני המפקד והשליחות לעבודה. ושמיעת שבת במסירות נפש, ממש, שאנשים הלכו למות על שמיעת שבת. יש דבר מאוד חשוב שאני קראתי, אם שמעתם על שלמה זליחובסקי, אז על זה כותב בספרו אחד ממשורי השואה, יצחק כץ נלסון, אז הוא מזכיר שמה שהיה כזה יהודי עשיר בפולניה בשם שלמה זליחובסקי, ובזמן השואה, כשהוא היה כבר בגטו, הוא ניסה להבריח מזון לתוך הגטו, מכיוון שהוא היה איש עסקים, אז הוא עשה איזשהו דבר גדול, ועל זה דנו אותו למוות. ואז מספרים, כך כתוב בספר, שהם כאשר ערב התלייה שהיו צריכים לתלות, שלמה, השם יקום דמו, פנה לחברים אחרים שהיו בתא, ואמר להם, בעצם, בשבילנו זה יום הדין, יום כיפור. ואז בהיותו גם שליח ציבור בימים נוראים, הוא זכר בעל פה את כל הסדר תפילות של יום הכיפורים, והתפלל. כל הלילה התפללו תפילות של יום הדין. ואחד, תפילה אחת הוא שמר, כאשר הוציאו אותם למוות, אספו את כל היהודים שם בעיירה, שהשתתפו, כלומר, יראו את התלייה, אז הוא שר כל נדרי בדרך. תתארו לעצמכם את המעמד. ואנשים בכו. מספרים שהוא עלה על הגרדום לפני שתלו אותו, הוא פנה ליהודים ואמר, למה אתם בוכים? הוא אומר, אתם צריכים להיות שמחים. אתם רואים עכשיו יהודי שעוד מעט יעמוד בפני כיסא הכבוד. כן? נכון. זה נכון. פה אני רואה נקודה מאוד משמעותית, כי עברתי הרבה ספרים, ושאני אומר, זה אחד הנושאים שלי בחיים השואה, ואני ראיתי שהרבה יהודים הרגישו את זה ככה, שלמעשה הם הולכים לעלות, לעלות לעולם העליון, לעולם, כלומר שאנחנו אומרים עולם האמת, אני לא יודע איזה קונוטציות יש לאנשים פה, מוות, מה זה עולם האמת? עולם האמת, כפי שאנחנו יודעים, זה החיים האמיתיים. החיים בעולם הזה זה רק פרוסדור הכנה, אחר כך אתה מגיע לעולם האמת, אז זה היה שמח. והרבה יהודים, ככה יש הרבה עדויות, יש סיפור ידוע מאדמור מספינקה, גם כן מחסידות די מפורסמת, שלפני, כלומר הביאו אותו כבר לבור, לטבוח, אז לפני זה הוא השיג קצת מים, נטל ידיים, כי עכשיו הוא עושה מצוות קידוש השם, אז צריך לטול ידיים לפני שאתה עושה מצווה. והוא פנה ליהודים ואמר שאנחנו עכשיו הולכים לשחרר את מלך המשיח, כי הוא נמצא בשרשרות בגרמניה, הוא מתענה בשביל עם ישראל. תראו איזה ראייה, כלומר אדם לא מסתכל על מה שקורה עכשיו, הוא מסתכל לעתיד. וזה הזכיר לי, דומה ולא דומה, גם כן סיפור מפורסם, רבי רייץ, האדמור של חב"ד הקודם של מנחם מנדל שניאורסון, שהוא נתפס על ידי NKVD ב-1926, על זה שהוא פנה ליהודי רוסיה לא לשלוח ילדים לבתי ספר. כלומר, נתפס על ממש פעילות מחתרתית, והשימו אותו בניסיון לפגוע באינטרסים לאומיים, הוא ציפה לגזר דין מוות. והוא סירב לשתף פעולה. ואז אחד מהחוקרים שלף אקדח ואמר, זה ישכנע אותך לפתוח את הפה. אז הוא אמר ככה, זה יכול לשכנע את מי שיש לו עולם אחד. לנו, ליהודים, יש שתי עולמות. אז אתה לא יכול לשכנע, לא אדבר איתך. וזה, כלומר, מתי אתה מגלה את האמונה הפנימית האמיתית, שבאה מעומקי הנפש היהודי, דווקא בניסיונות כאלו. כי אנחנו יכולים להתנהג כצדיקים בתנאים נורמליים, אבל כאשר מורידים את כל הקליפות, ולא נשאר, רק האמת שעכשיו אתה הולך למות, פה אתה מגלה את האמת הפנימית שלך. והנה אתם רואים עד כמה שזה נכון, שיהודי יש לו נשמה אלוקית. אנחנו לא מפחדים מהמוות, כי אנחנו רק יודעים שאנחנו עוד מעט מגיעים לכיסא הכבוד לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא. אז אני קצת מדלג, פשוט זה הסיפורים האלו, הסיפורים האמיתיים, אני שונא. בעברית אומרים סיפור, שזה נראה כאילו מעשייה. כלומר, זה לא סיפור, זה מעשה שחיה, זה דבר חזק מאוד. שלמה זילחובסקי, הרבי מלובביץ' ועוד האדמור מספינקה, יש המון, המון, המון יהודים שככה הרגישו. שהם נותנים ידיים לפני שהם עושים מצוות קידוש השם, כי ככה ציוונו. בשמחה. וזו לא הייתה שמחה מוסר, בוודאי זה היה שמחה מתוך כאב, מתוך איסורים. אבל השמחה האמיתית דווקא באה מתוך החושך, לא בגלל העליזות. אז אצלי היה משהו כזה, כאשר קראתי את הדברים האלו, אז נזכרתי שגם לי היה, כאשר תפסו אותי שאני שומר שבת במחנה הכפייה, שם היו צריכים לעבוד כל הזמן. ואז מפקד המחנה שתפס אותי, אמר לי, לך לעבוד. אז אני אמרתי, אני יהודי, לא עובד בשבת. אז הוא אומר לי, ככה הוא אומר, אתה יודע, הוא אומר, אני עכשיו אכניס אותך מתחת לאדמה, ופה אתה תמות, בחייך אתה לא תראה שום דבר. אמר פיקוח נפש. ואני אמרתי לעצמי, הוא סתם צועק עליי. הוא אומר, אם הוא באמת יכניס אותי מתחת לאדמה ואני אתחיל למות, אז באמת אני יודע שיש עניין של פיקוח נפש, אבל בינתיים הוא רק מפחיד אותי. אז אמרתי לו, אני אמרתי, יש לי בעל הבית אחר, הוא נותן לי את הפקודות, לא אתה. הוא עושה לי לעבוד, לא יכול לעבוד. אז הוא אומר, טוב, תשלחו אותו לבור. יש שם כזה כלא פנימי, בתוך מחנה יש כלא פנימי לעבריינים, שנקרא בראשי תיבות מעניין בור. אז שלחו יוסף לבור, ואז אני הולך, מובילים אותי לבור הזה, משני צדדים באו סרג'נטים רוסיים, ואז אני אמרתי לעצמי, קדוש ברוך אני, לא עצמי, אמרתי, קדוש ברוך אני מודה לך על הזכות שאתה נותן לי, להתייסר על שמירת שבת. אמרתי, אולי אני יהודי יחידי עכשיו בכל העולם, זה קצת רדיפת כבוד, זה לא יפה, אבל כך הרגשתי, שעכשיו אומרים לי, לך תחלל שבת, ואני לא הולך, ועכשיו הולכים להעניש אותי, וזה זכות. עכשיו אני הולך, לא הם אומרים לכלא פנימי, אני הולך לעמוד בפני כיסא הכבוד, הקדוש ברוך הוא יאהב אותי. אז אני אומר, ודאי, התנאים שלי היו, אין להשוות, טובים, לעומת מה שאני סיפרתי, לא הייתה לי סכנה ממשית, אבל בכל זאת, שככה כנראה, בלי שלמדתי במרכז הרב, זה הנשמה היהודית האמיתית, כאשר אתה מוריד את כל הקליפות, ככה אתה צריך לחשוב ולהרגיש. ועוד סיפור קטן גם כן, אחרי שכבר שפטו אותי, כפי שאמרתי, לשלוש שנות מאסר בכלא איקסים על שמירת שבת, ומובילים ברכבת, שהייתי בעומקי ברית המועצות, זו מדינה ענקית, מובילים ברכבת, כמה ימים לרצות את העונש בכלא איקסים, ואז היה שם חלון בקרון. אמנם הרבה סורגים על החלון, אבל אני רואה עצים. יש הרבה יערות, אתה עובר, הרכבת עוברת, והעצים עושים לך ככה, כאילו, שלום, שלום יוסף, זהו, אתה הולך אולי זהו, גמרת את הקריירה שלך. לא יודע, זה בהתחלה היה נחמד לראות את הנוף, כי אתה יושב בכלא רואה שום דבר, פתאום אתה רואה יערות, זה שמח. בסוף היה לי עצוב בלב. כמעט נכנסתי לדיכאון, אמרתי, אני כבר יושב 8 שנים, ושום דבר לא משתנה, לך תדע, אולי אני אמות פה. ברגע שתפסתי את עצמי בנקודה הזאת, אמרתי, אוי, זה לא טוב. אמרת, אתה לא יכול לחיות עם ההרגשה שאתה הולך למות. מה אני אעשה עם עצמי? כלומר, לא היה לי יועצים פסיכולוגיים, אבל חושב, קדוש ברוך הוא עזר לי. פתאום ראיתי בעיני הרוח עץ ענק עם הרבה שורשים, זה עם ישראל. שורשים גדולים עמוק עמוק, ועל הגזר של העץ יש איזה עלה נידח שרועד מרוב פחד. זה יוסף מנדלביץ'. אז אמרתי, יופי, נו, אז העלה הזה יכול להתעלש ויפול. אבל אני הרי יודע שאני רק חלק מהעץ. העלה ייפול. העץ לא יקרה שום דבר. הוא חזק, יש לו שורשים גדולים. אני אחיה תמיד. ומעניין שזה היה כאלו, ביטלתי את עצמי, מכוח הביטול העצמי, קיבלתי ביטחון עצום. לא פחדתי כבר. לא הייתי בדיכאון, הייתי שמח. שוב פעם, אני אומר, הרי זה ניסיון אמיתי. אם הייתי לומד בישיבה, למדתי חסידות וזה, אז כאילו מישהו אמר לי ככה להרגיש. איש לא אמר לי את זה. אז זה, תדעו לכם, כל אחד, ככה, ברוך השם, זה ההרגשה הפנימית שלו, ככה הוא חי. וזה רק דברים שצריך תמיד לעורר לעצמך. לדעת, זה אני. זה אני היהודי האמיתי, כל אחד מאיתנו, עם הרבה שמחה, אין לנו מוות, אנחנו לא מפחדים משום דבר. יש סיפור גם כן, קניתי לא מזמן ספר בשם בלב הגיהנום. ראיתם? ספר כזה כתב, זה יומנו של זלמן גרדובסקי, שהיה בקבוצת המסריפות. כלומר, כאשר הרי המקום הנורא זה תאי גז שהחניקו למוות. אחר כך הוא צריך להביא לקבורה או להביא למסריפות. המסריפות זה כבר אחרי מוות, זה רק נראה, כלומר, על פי הדין תורה אסור לשרוף, בכל זאת זה לא, בכל מקום הגרמנים החזיקו שם כל הזמן עד 2,000 איש, שזה הייתה היקף עבודה עצום. אז הוא, הם, האנשים שהיו שם, הם הבינו שיש לו כישרון ספרותי, ואז מינו אותו לכתוב יומן, כדי שתהיה עדות, כאשר, כמו אומר, כאשר יעמידו את הגרמנים למשפט, אז שיהיה לה את מסמכים, וזה אני משאיר מסמך, שידבו את הנאצים על העבירות שהם עשו. לכן הם שמרו עליו, שהוא כתב את היומן שלו, והשיגו נייר, לא היה נייר הרי באושוויץ, לא היה נייר, שום דבר, וכולי וכולי, אז כמה קטעים נשארו, וכדאי לקרוא את זה, אם יש לו מישהו שיש לו אומץ לקרוא את הדברים הנוראים האלו, והוא מספר דבר כזה בסוף, כידוע ב-1944, גירשו גם היהודים מצ'כיה ומהונגריה. ואז הוא אומר, מתאר איך שהגיעו נשים מהונגריה, מצ'כיה, ב-44. ואז מתאר, הוא אומר, כבר נבח הפשיט הארום את הנשים. הוא אומר, נשים כל כך יפות, חיים תוססים, ילדים קטנים, איזה, מובילים אותם. אבל הוא אומר, הם, הנשים האלו צעודות, בעוז ובגבורה, לא משתפלות. ובאו לשם הקצינים אסס כאלו לראות, והם היו עמומים ככה כמו בצעדה. אישה אחת, הוא אומר, נצרה בפניהם, יהודי צ'כיה הרי דיברו גרמנית, והיא אומרת להם, אתם הפסדתם את המלחמה, אתם יודעים את זאת. והוא אומרת, אחינו בכל העולם ירדפו אתכם ויוותרו אתכם, לא יהיה לכם מנוח. והוא אומר, הוא כעד היה מהצד, והוא אומר, נפלו פניהם. הם ידעו שהיא אומרת את האמת. ואז גירשו את הנשים, הביאו אותם לתאי גז, ופתאום היה עוד זמן, השיר פורץ מתוך התא הגז. שרים שיר הפרטיזנים, אל תאמר שזה דרכנו האחרונה. אז הם כבר, הגרמנים לא יודעים מה לעשות, למה זה לא מתקדם, הם כבר לא מסוגלים את זה לשמוע. פתאום הפסיקו, הפסיקו סוף סוף. התקווה, עוד לא עבדה תקוותנו, הנשים האלו, הם לא היו מסוגלים להבין את זה. איך הנשים האלו, שהן יודעות בוודאי מה שיקרה להם עוד דקה, הם שרים את התקוותנו, עוד לא עבדה תקוותנו. וזלמן גרדובסקי כותב, כי אנחנו יודעים, שזה לא סוף הפסוק. מה שלא יהיה איתנו, שמה, בארץ ישראל, תקום מדינה שלנו. וזה יהיה הנקמה הגדולה ביותר לפושעים האלו. תראו איזה אמונה, זה פה משולב. מצד אחד, קשה למות, ואנחנו כולם מפחדים קצת זה, אבל לא מפחדים, בגדול לא מפחדים. כי יודעים שהם חלק מעם ישראל, עם נצח. ושמה שלא יהיה, אנחנו יהיה, נקים את המדינה שלנו, נחיה שם. בינתיים אנחנו נמות על קידוש השם. ואני אסיים אולי בדבר, שאולי לפני כמה שנים נפטר חנן פורט, אחד מהחלוצים של החלוצים גדולים של יישוב יהודה ושמרון. אז היה רעיון לפני הפטירה, שהוא ידע כבר שלא עלינו נגזר עליו, אז שואל שם, אני חושב שזה היה בשבע בכל זאת, יכול להיות שלאו דווקא. השואל, אתה לא מפחד מהמוות? אז הוא אומר, מה זאת אומרת אני מפחד? אני הרי הולך לעולם שכולו אמת, עולם של הקדוש ברוך הוא, של מלאכים, מה יש לי לפחד? תראו, בכל מצב, כך היהודי מרגיש, זה האמת. אז נהיה חזקים ונחיה ולא נמות. תודה רבה.